מסכת חולין דף כף וב. נתחיל בעמוד הקודם 11 שורות מלמטה. מתניתין, התמד עד שלא יחמיץ אינו נקרח בכסף מעשר ופוסל את המקווה. מי שיחמיץ נקרח בכסף מעשר ואינו פוסל את המקווה. היה דרכם לקחת שמרים של יין או חרצנים, זגים, לאחר שסחטו מענבים את היין שלהם, לוקחים את זה ושמים על זה מים. המים האלו לאט לאט היו מקבלים את הטעם ואת המראה של צבע היין. זה נקרא תמד. בהתחלה כמובן שזה לא היה מקבל את הצבע ואת הטעם של היין. זה נקרא תמד עד שלא יחמיץ. לאחר שהוא קיבל את הטעם ואת המראה של היין, זה נקרא תמד משיחמיץ, כלומר שתסס וכבר נהפך להיות כמו יין. אומר התנה, לפני שהתמד יחמיץ, דינו כמים. תכף נראה לאיזה עניינים. ולאחר שיחמיץ, דינו כיין. מה ההשלכות של זה? הנושא הראשון לגבי כסף מעשר. אדם שיש לו כסף של מעשר שני, יכול לקחת אותו לירושלים ולקנות בזה כל דברי מאכל ומשקאות כמו יין ושמן וכדומה. אבל לא יכול לקנות בכסף מעשר שני מים או מלח. אומר התנה, התמד לפני שהחמיץ, אז נחשב כמים, ממילא אי אפשר לקנות אותו בכסף של מעשר שני. אם אדם קנה את זה כסף מעשר שני, הקדושה לא חלה על המשקה הזה. וכן, פוסל את המקווה. כידוע, מקווה צריך שיהיה בו 40 שאה של מים שאינם שאובים. יתרה מכך, אמרו חכמים, אם המקווה הזה לפני שמילאת בו 40 שאה של מי גשמים, לפני שמלאו לו, שפכו לתוכם 3 לוגין מים שאובים או יותר מכך, המקווה הזה נפסל. אבל זה דווקא אם נשפר לתוכו מים שאובים, אז זה פוסל את המקווה. אבל אם נשפך לתוכו יין או שמן וכדומה מפירות, הרי שאפילו ששפכת לתוכו כמה וכמה לוגין של משקאות כאלה כמו יין וכדומה, זה לא פוסל את המקווה. אומר התנה, התמד לפני שיחמיץ דינו כמים. ולכן, אם אין במקווה הזה 40 שאה ושפכת לתוכו 3 לוגין מהתמד הזה שלא יחמיץ, הרי שהוא נחשב כאילו יש פה 3 לוגין של מים, וזה פוסל את המקווה. אפילו אחר כך יתמלא עוד מי גשמים, המקווה הזה פסול. אבל לאחר שהתמד הזה החמיץ, כלומר קיבל כבר טעם ומראה של יין, אז דינו כיין, ולכן אפשר לקנות אותו בכסף מעשר שני. וכמו כן, אם הוא נפל למקווה, אפילו יש בו יותר מ3 לוגין, זה לא פוסל את המקווה. הלכה נוספת, האחין השותפין כשחייבין בכלבון פטורין מעשר בהמה, כשחייבין מעשר בהמה פטורין מן הכלבון. אחים שקיבלו ירושה מאביהם כל זמן שהם לא חילקו את הירושה, זה נקרא תפוסת הבית. במקומות אחרים התנה ככה מכנה זאת. תפוסת הבית הזו, הדין שלה שנחשב כביכול כנכסי האב, אלא שיש לבנים היורשים זכויות באותם נכסי האב. לעומת זה, אם הם חילקו את הירושה ביניהם, ולאחר מכן חזרו שוב והשתתפו יחד האחים, אז זה כבר לא נחשב כמו נכסי האב, אלא שיש לבנים זכויות, אלא זה נחשב הדבר כמו כל שותפים רגילים שהשתתפו. ויש לזה השלכות הלכתיות. לגבי שני דברים. דבר ראשון, לגבי כלבון. כלומר, אדם שהוא נותן מצוות מחצית השקל, תקנו חכמים שייתן גם כן, יוסיף על זה עוד כלבון. זה מטבע קטן, 100 או חצי 100, מטבע קל, שזה טעמים שונים, מדוע חזל כך תקנו. ודבר נוסף, אם יש שני שותפים, שנותנים ביחד מטבע של שקל שלם, כמו שכל אחד ייתן חצי שקל, הדין בזה גם כן, שצריכים לתת שני כלבנות. אבל אבא שנותן עבור לילדים שלו את מחצית השקל, לא צריך לתת בשבילם את הכלבון הזה. עכשיו, האחים השותפים האלו, אם הם עדיין עוד לא חילקו את נכסי הירושה של אביהם, ממילא הם, עכשיו כאילו אבא נותן עבורה מחצי שקל, כשמביאים מהמעות האלה מחצי שקל, הם פטורים מן הכלבון. אבל אם כבר הם חילקו את הנכסים, גם אם חזרו וחזרה והשתתפו, הם חייבים בכלבון. זה שאומר תנא, האחים השותפים, כשחייבים בכלבון, דהיינו כאשר הם בעצם חילקו את הירושה וחזרו והשתתפו שוב, הדין הוא שהם פטורים מעשר בהמה. דינה כמו כל שני שותפים, שני שותפים שיש להם עדר של בהמות, כל הבהמות שנולדים להם שם, הם פטורים מעשר בהמה. כי למדו חזר הפסוק, כי יהיה לך, יהיה לך ולא של שותפים. אבל אם האחים השותפים האלה, הם חייבים במעשר בהמה. דהיינו, כאשר הם לא חילקו את הנכסים שלהם, ומלא כל העדר הזה כולו נחשב כמו עדר של אביהם. ולפיכך, זה לא עכשיו נכסים של משותפים, וזה חייב מעשר בהמה. באופן כזה פטורים מן הכלבון, כפי שהסברנו מקודם, שאב שנותן עבור בניו, פטור מלתת כלבון. גמרא, מעניין מתניתין, לרבי יהודה ולרבנן דתניא, המתמד ונתן מים במידה ומצא כדי מידתו פטור, רבי יהודה מחייב מני, אי רבנן אף אגב די יחמיץ, אי רבי יהודה אף אגב די לה יחמיץ. שאת הגמרא, בדין הראשון שלמד משנה לגבי תמד, התנא מחלק מתי זה נחשב יאי תמד, כלומר כעין יין, מתי זה נחשב למים, זה תלוי הכל אם הוא יחמיץ או לא יחמיץ. מעת הגמרא לכל המשנתן לא כדעת רבי יהודה ולא כדעת רבנן, שהרי שנים בבריתה, אדם שהוא שם מים על גבי השמרים האלו, בדרך כלל המים האלו לאחר זמן נוסף בהם יותר. אם האדם בהתחלה שם שם מים ליטר, לאחר מכן כל אותו המים, היין שנמצא בתוך השמרים האלה, הוא יוצא ומצטרף לאותו ליטר מים, ואתה יכול למצוא שם ליטר ועוד 200 סמק וכדומה. אז אומר תנא קמא, אומרים חכמים, אדם שמתמד, שם את המים האלה על השמרים או על החרצנים והזגים, ונתן מים במידה, נתן כמות של מים שהוא מדד כמה יש בה, ולאחר מכן הוא סינן את השמרים האלו, והוא מצא כדי מידתו, מצא את אותו סכום בדיוק, אם הוא שם ליטר מים, מוצא ליטר מים. הדין הוא שזה פטור ממעשרות, כי לפי דעת תנא קמא, זה מוכיח שבעצם לא התווסף לכאן כלום. ורבי יהודה מחייב. רבי יהודה סובר שזה כן חייב במעשרות. למה? כיוון שיש פה עכשיו מראה של יין, אז מלא זה נחשב יין, וממלא זה חייב במעשרות. את הגמרא במכן משנתנו כדעת מי היא. אם זה כדעת רבנן, הרי לפי דעתם אפילו שזה יחמיץ, אם זה נשאר אותה כמות, אותה מידה, לפי דעתם זה עדיין עכשיו כמים. ולא משנה אומר אם זה יחמיץ, אז מלא זה כבר לא נחשב כמים אלא כתמד. ואם משנתנו כדעת רבי יהודה, הרי רבי יהודה הוא לא מחלק, אפילו אם לא יחמיץ גם כן, הוא סובר שהתמד הזה יש לו דין של תמד, לא נחשב כמים. אמר נחמן אמר רבה ברבו בשיחמיץ מחלוקת ומתניתין רבי יהודה וכן אמר רבי יוסי ברבי חיינה בשיחמיץ מחלוקת. עונה נחמן בשם רבה ברבו, אכן מה שאמר בבריתא רבי יהודה שאף על פי שמצא כדי מידתו בכל זאת זה חייב מעשרות, זה מדובר רק כאשר זה יחמיץ, כלומר כאשר התמד הזה קיבל את הטעם ואת המראה של היין, רק אז הוא סובר שאכן יש לזה דין של תמד. ואם כן, משנתנו היא כדעת רבי יהודה. אמר נחמן, אמר רבה ברבו, תמד של כחו בכסף מעשר, ולבסוף החמיץ, קנה מעשר, מה יטעמה? אגלי מילתא למפרע דפירהו. מוסיף רנחמן בשם רבה ברבו לבאר את דברי הבריתא. אומר, מה הדין כאשר ישנו תמד שהוא קנה אותו בכסף של מעשר שני? ובאותו הזמן זה עדיין לא יחמיץ. אבל לאחר זמן אותו התמד הוא יחמיץ. ממילא אני אומר שכבר משעה ראשונה, כבר באותו הזמן התמד הזה אכן הוא היה כבר פרי. אלא שזה עדיין לא נתן בו את אותותיו, זה עדיין לא ניכר בו. אבל כבר משעה ראשונה הוא כבר היה פרי. וההשלכות של זה, שאם אדם קנה את זה בכסף מעשר שני, אני לא אומר שהמעות האלו עדיין קדושת מעשר שני עליהם מפני שלא היה להם על מה לחול, כי באותה שעה שהוא קנה את התמד הזה, באותה שעה הרי בכלל עוד לא היה לו טעם ומראה של יין. לא אומר כך, אלא אם בסוף זה כך קרה לו, אז אני אומר כבר משעה הראשונה היה תמד, ומלא קדושת מעשר שני שהיו במעות חלו על הפרי הזה והמעות יצאו לחולין. שאית הגמרא, אלא מתניתין דקטני החמיץ אין לא החמיץ לה, דילמה איש אבקה הווה מחמיץ. מת הגמרא, אם ככה לכאורה יש לשאול, מדוע משנתנו אמרה אם האדם קנה בתמד הזה, מי שהחמיץ ניקח בכסף מעשר שני, אבל אם עד שלא החמיץ אינו ניקח בכסף מעשר שני, משמע שאפילו אם קנית ושילמת עבור זה מעות מעשר שני, הדין הוא שהקדושה לא חלה לכאורה. אפילו אם באמת עכשיו זה לא היה בזה מראה של יין, טעם של יין, אבל לכאורה ייתכן אתה שתית את זה כבר עכשיו, אילו היית משאיר אותו עוד ועוד, היה לאט לאט הכוח שבתוכו יוצא החוצה, והיית מגלה שבעצם כבר מתחילה הוא היה פרי, ומלא קדושת קדושת המעות של מעשר שני חלה עליו. אמר רבא, כששיער מנו בחוס ולא יחמיץ, אכן באמת מה שהתנה אמר, שאם התמד הזה עד שלא יחמיץ אינו נקח בכסף מעשר שני, שמשמעות הדברים שאפילו בדיעבד זה לא חל, זה מדובר רק כאשר גם אם הוא משקה כולו שתו אותו, אבל מכל מקום הוא השאיר שמה איזה כוס מאותו המשקה, והוא ראה שאכן זה לא החמיץ. זה מראה שבעצם המים האלו לא ספגו כלל את הכוח של היין, כי השמרים האלה לא היה בהם מספיק כוח לתת במים האלה להפוך את זה לתמד. ולכן אמרנו שקדושת מעשר שני שהוא קנה בזה את התמד לא חלה. אבל אם באמת כשהשאיר כוס והוא ראה שהכוס הזה אכן קיבל את כוח השמרים האלו, זה מוכיח שגם את המשקה של התמד שהוא שתה, אילו היה משאיר אותו עוד זמן, גם הוא הכוח היה מתגלה ביין הזה, וממילא זה היה אומר שהוא באמת תמד, הוא כבר מעכשיו הוא פרי, ולפיכך הדין הוא שהקדושה של אותם מעות מעשר שני חלו בהם. רבה אמר, המני רבי יוחנן בן נורי הדתנן, שלושה לוגין מים חסר קורטוב, שנפל לתוכן קורטוב יין מראהן כמראה היין, נפלו מכבלו פסלו, שלושה לוגין מים חסר קורטוב, שנפל לתוכן קורטוב חלב, ומראהן כמראה המים, ונפלו מכבלו פסלו. רבי יוחנן בן נורי אומר, הכולך אחר המראה. לב אמר רבי יוחנן בתר חזותה אזלינן, חנמי זיל בתר חזותה, וטעמה בחזותה דהי מיינין הוא. רבה אומר, אפשר לומר שזה בעצם מחלוקת תנאים, והמשנה שלנו היא הולכת לא כדעת רב נחמן בשם רבה ברבו. הוא סובר שאכן כיוון שיש פה כוח של היין בתמד הזה, אבל פי שכרגע זה לא ניכר עליו, זה נחשב כפירות. אבל המשנה שלנו הולכת כדעת רבי יוחנן בן נורי, שהוא אומר תמיד הולכים אחרי המראה. כאן ראינו כתוב המשנה, אם יש שלושה לוגין מים חסר קורטוב, כלומר חסר מעט, ונפל לתוך זה יין, וזה מראה כמראה היין, ונפל למקווה, זה לא פסל אותו. למה? כיוון שדינו כדין יין. ולהפך, שלושה לוגין מים חסר קורטוב, נפל לתוכן קורטוב חלב מראהן כמראה המים, נפל למקווה גם כן לא פסל אותו. למה? כיוון שאין פה שלושה לוגין של מים, אלא שלוגין פחות קורטוב. מוכח מדברי תנא קמא שדווקא עם שלושה לוגין מים חסר קורטוב נפל לתוכן קורטוב יין, אז באמת זה לא פסל אותו. אבל אילו זה היה שלושה לוגין מים ונפל לתוך זה קורטוב יין והפך את זה למראה של יין, לפי דעת תנא קמא זה פסול. למה? כיוון שיש פה עכשיו מים, אפילו שהמראה שלו זה לא כמו מים. לעומת זה רבי יוחנן בן נורי חולק ואומר שהכל אחר המראה, גם יש פה שלושה לוגין מים, אם יש איזה מראה של יין, דינו כיין. אז אם כן, שם רואים שהוא אומר, הכל הולכים אחרי המראה. ואם כן, התמד הזה עד שלא יחמיץ. אמנם בתוך התמד הזה יש כוח של יין, כמו שאמרנו, בסוף יתגלה למפרע שהוא יש לו טעם של יין, מראה של יין, הוא פרי כבר מעכשיו. אבל לפי דעת רבי יוחנן נורי לא אומרים כך, אלא אומרים כיוון שעכשיו זה מראה של מים, דינו כמים כמשנתנו כרבי יוחנן בן נורי. ואילו רבי נחמן בשם רבא בר אבא, הוא סובר כדעת תנא קמא. ופליגא דרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר, הכל מודים שאין מפרישים עליו במקום אחר, אלא אם כן החמיץ, כסבר בלא החמיץ מחלוקת. ועד כלל מחייב רבי יהודה אלא מיני הווה, אבל מעלמא לה דין מתי הפרושה מן החיוב על הפטור, ומן הפטור על החיוב. ואת הגמרא, מה שאמרנו בראש העמוד, שכל מה שרבי יהודה חייב את התמד, אם הוא מתמד ונתן מים במידה ומצא כדי מנתור, רבי יהודה מחייב את זה במעשר, אמרנו שזה מדובר דווקא לאחר שאותו התמד החמיץ. ואז אומר רבי יהודה, אף על פי שהוא לא הוסיף במידה של המים, גם כי חייב מעשרות. ואת הגמרא, זה לא כדעת רבי אלעזר, כי מורה רבי אלעזר הסביר אמר שגם לפי דעת רבי יהודה אסור להפריש על התמד הזה מתמד אחר שגם הוא לא יחמיץ. למה? מתי? כי הוא סובר שלא מפרישים גם לדבד רבי יהודה, אלא אם כן התמד הזה כבר יחמיץ, והתמד שאתה רוצה להפריש ממנו גם כן הוא יחמיץ. כלומר, הוא סובר שמחלוקתם כאן מדברים כאשר לא יחמיץ. ואם לא יחמיץ לך הורה, למה זה יקרה בשם תמד? אז הוא אומר ככה, רבי יהודה אמר, ייתכן שבעתיד זה יחמיץ. ואז לכן, רבי יהודה סובר שאי אפשר לשתות את התמד הזה עכשיו, עד שתפריש עליו מעשר. אבל אל תפריש עליו ממקום אחר, כי יכול להיות שזה לא יחמיץ בסופו של דבר, והתמד הוא יחמיץ. ונמצא שאתה מעשר מהחייב על הפטור. וגם לא להפך, יכול שזה יחמיץ, ואתם שאתה מפריש ממנו, הוא לא יחמיץ, נמצא שאתה מפריש מהפטור על החיוב. אלא, מהתמד הזה אל תשתה אותו, כי אולי בסופו של דבר הוא יחמיץ, לכן אסור לך לשתות ממנו עכשיו. ואם אתה רוצה לשתות, תפריש ממנו בעצמו על הכמות הזו. למה? כיוון שאתה מפריש ממנו עלה על עצמו, אז מה נשך? אם זה לא יחמיץ, נמצא שזה פטור ממעשר. ואם זה יחמיץ, הרי שהפרשת מדבר שהוא עתיד להחמיץ, ולכן הפרשת ממנו על עצמו, והמעשר הזה חל. אם כן, רואים מכאן שרבי אלעזר מבאר שרבי יהודה שאמר שמחייב מעשר, זה מדובר כאשר עדיין התמד הזה לא החמיץ. תנו רבנן, התמד עד שלא החמיץ, משיקו במים. משיחמיץ אין משיקו במים. יש לנו כלל, מאכל שנטמע או משקה שנטמע אי אפשר להטביל אותו ולטהר אותו, רק כלים אפשר להטביל אותם ולטהר אותם, או אדם, אבל לא מאכלים. בכל זאת מים אפשר להכניס אותם לתוך מקווה, וכאשר הכלי עם המים הוא נמצא מכנס כולו פנימה, המים של המקווה נוגעים מעליו, מעל המים האלו שהטמיעים, הרי שהם נטהרים. למה? כי המים האלו לא שמדין טבילה, אלא שכביכול מתחברים למים של המקווה, נעשה הכל כמים אחד, ואז מלא המים האלה הטמיים נטהרים. אומר התנא, תמד, כל מה שעדיין לא יחמיץ, דינו כמים. ולכן הוא יכול להכניס אותו בתוך כלי שמלא עד למעלה, יכניס אותו לתוך המקווה, הוא משיקו במים, כלומר המים נושקים, נוגעים במי המקווה, ועל ידי זה, זה עכשיו כביכול יתחבר לתוך מי המקווה, והם נהיים טהורים. אבל לאחר שהתמד הזה יחמיץ, מלא אי אפשר לעשות את זה, מפני כמו שאמרנו, שלמשקים אי אפשר לטהר אותם מקווה. אמר אבל לא שנו אלא שתמדו במים טהורים ונטמעו, אבל טמאים מעיקרה לה. אומר אבא, גם מים כאלו, תמד כזה שעדיין לא יחמיץ, מתי מותר להשיק אותו במים? זה דווקא אם כשהוא שם את המים האלו על גבי השמרים, זה נקרא תמדו. המים האלה היו טהורים, ולאחר מכן נטמעו. אז זה אמרנו, כל זמן שלא יחמיץ, יכול להשיק את זה ולטהר את זה. אבל אם מתחילה הוא שם מים שהם טמאים, על גבי השמרים, עכשיו הוא רוצה לקחת המים, את התמד הזה שלא יחמיץ, ולשים אותו בתוך המקווה, לטהר אותם, זה אי אפשר. מספר את הגמרא, זן רב גביהה מבקטיל, הגביהה מהמקום שנקרא בקטיל, אמרה שמעתה כרמיד ראשי, אמר את הדברים שרבה אלו לפני רב ראשי. ושאל אותו, מה ישנת מין מעיקר הדלה? ימרינן, איידה דמיה יקיר ישר נתתאה, ופירק רפים מלעיל, ולק הסלקה לו השקה למיה, יחי תהורים ולבסוף את מאו נמי. אלא מבלבלה, החנמי מבלבלה. אומר לו, לא הבנתי את ההבדל, מה ההבדל בין זה לזה. למה אם הוא לקח מים שהם טמאים מתחילה ושם אותם על גבי השמרים, לא מועיל זה השקה? כי אנחנו אומרים, המים הם כבדים יותר והם מצאים למטה, ואילו היין, כלומר אותו הכוח של התמד של הפרי הזה, זה נמצא למעלה, הוא צף מלמעלה, והוא מפריד וחוצץ בין המים הטמאים שמצאים בתחתית הכלי לבין המים של המקווה, ולכן אין פה השקה. אם ככה, גם אם הוא לקח מים טהורים ושם אותם בתוך השמרים האלו ואחר מכן הם נטמאו, למה מועיל זה השקה? הרי נאמר שהכוח שבתמד של הפרי צף למעלה ולא נותן למים שנטמאו להתחבר עם המקווה. אלא מה אתה אומר, למה זה מועיל? כי באמת הפרי הוא לא צף למעלה, אלא הוא מבולבל, מעובב יפה עם המים, ונמצא שהמים הטמאים אכן נוגעים במי המקווה. אז אם כן, החנמי מבלבלה, כי גם הוא לקח מים טמאים מתחילה ושם אותם על גבי השמרים, הרי בוודאי שהפרי מעורב בהם, ואם כן בהחלט שהמים הם נוגעים במי המקווה וצריכים גם כן להיטהר. מה ההבדל בין זה לזה? הגמרא אכן לא עונה, כלומר באמת נדחו בזה דבריו של רבה, ובכל אופן זה טהור. מתניתין, כל מקום שיש מחר אין קנס, וכל מקום שיש קנס אין מחר. כידוע, כתוב בתורה שאדם יכול למכור את ביתו לאמה, זה רק כאשר ביתו קטנה. כתוב גם בתורה שאם אדם, מישהו אנס את ביתו הנערה, או שפיתה את ביתו הנערה, הוא צריך לשלם קנס לאביה. אומר התנא, כל מקום שיש מחר, דהיינו אם יש זכות לאדם למכור את ביתו, דהיינו כשהיא קטנה, אין קנס. אם כשהיא קטנה מישהו אנס או פיתה אותה, אז הוא לא משלם קנס, כי קנס זה רק כאשר הוא פיתה נערה ולא כשהוא פיתה או אנס קטנה. וכל מקום שיש קנס, דהיינו כאשר היא נערה, ומילא אביה מקבל קנס אם מישהו פיתה או אנס אותה, אין מחר, כי האדם יש לו זכות למכור את ביתו רק כאשר היא קטנה ולא כשהיא נערה. גמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, זו דברי רבי מאיר, שסובר שכאשר הבת היא קטנה, אין תשלום על פיתוי או אונס. אבל חכמים אומרים, יש קנס במקום מחר, כי למרות שהיא הבת קטנה ויכול האב למכור אותה, הוא גם מקבל את הקנס עבור פיתוי אונס. דתניה, קטנה מבת יום אחד, עד שתביא שתי שערות, דהיינו עד גיל 12, יש לה מחר, יכול למכור אותה כי נחשבת קטנה, ואין לה קנס. מי שתביא שתי שערות, דהיינו מגיל 12, והביאה שתי שערות, נחשבת כבר נערה, עד שתיבגר, דהיינו עד גיל 12 וחצי, יש לה קנס, אם מישהו אנס או פיתה אותה, ואין לה מחר. אביה לא יכול למכור אותה כבר כי היא נערה. אדם מוכר את ביתו רק שהיא קטנה. דברי רבי מאיר, שהיה רבי מאיר אומר, כל מקום שיש מחר, יש לאב זכות למכור את ביתו, אין קנס. בכל מקום שיש קנס, דיינו כשהיא נערה, אין מחר. והחכמים אומרים, קטנה מבת 3 שנים ויום אחד, שאז בעצם היא ראויה לביאה, עד שתיבגר, יש לה קנס. כלומר, כולל ימי הנערות וכולל ימי הזמן שהיא קטנה, כל זה יש קנס. אומרת הגמרא, קנס אין מחר לה? החכמים סוברים שבגיל שהיא קטנה, מגיל 3 שנים, יש לה רק קנס, אבל האב לא יכול למכור את ביתו לאמה? עונה הגמרא, אמה אף קנס במקום מחר. לא רק קנס, אלא גם את הקנס יש, וכל וחומר מחר, שזה כתוב מפורש בתורה. מתניתין, כל מקום שיש מיעון אין חליצה, וכל מקום שיש חליצה אין מיעון. כידוע, אדם שמת ויש לו בת קטנה, לפי ההלכה אמרו חכמים, יכולים אמה ואחיה להשיא אותה לאישה כדי שלא תצא ותתקלקל. זה מדובר כאשר היא ילדה קטנה עדיין. וכיוון שזה לא נישואין מן התורה, אלא רק חכמים תקנו את זה, לפיכך, כל זמן שעדיין עוד לא הגיע לגיל 12, הרי שאם היא רוצה לצאת, היא יכולה למען, גם בלי לקבל גט מבעלה. היא מעט אומרת, לא רוצה אותו, ובכך היא כבר נחשבת פנויה. אז כל מקום שיש מיעון, דהיינו עד גיל 12 שהיא יכולה למען, כי מעבר לזה, אם היא רוצה לצאת, היא כבר לא יכולה למען. אם היא המשיכה לחיות איתו לאחר גיל 12, אז היא נחשבת כבר כאשתו מן התורה. בעצם זה שמתייחדים ומשיכים לחיות יחד, נחשבת כבר כאשתו מן התורה. ואם לאחר מכן היא רוצה לצאת, היא חייבת גט. אז אומרת אנה, כל מקום שיש מיעון, דהיינו כל זמן שהיא עדיין קטנה, עוד לא נערה, אין חליצה. בגיל הזה של הקטנות, אם אישה שנישאה, כגון שאביה קיבל קידושין עבורה, זה נישואין דאורייתא. אם בעלה מת בלי בנים, הדין הוא שאותה האישה היא לא יכולה לחלוץ, מפני שכתוב בתורה אישה, ואישה זה רק כאשר היא גדולה, לא כאשר היא קטנה. וכל מקום שיש חליצה, דהיינו אחת שהיא נערה, שכבר היא יכולה כבר לחלוץ, נחשבת כאישה, אין מיעון, כמו שהסברנו, פני שמיעון זה רק כאשר היא קטנה, אז יכולה למען. לא מדובר כאן על אותו מקרה, על אותה אישה, כי מיעון מדובר כאשר הסיעוה אמה ואחיה. וחליצה מדובר כאן בעיקר כאשר אישה נישאה בנישואין דאורייתא. אף כן, אמרנו שאין בזה חליצה, רק קטנה מדבר שזה מדובר על אותו גיל, אבל זה לא מדובר באותה אישה. גמרא, אמר רב יהודה אמר רב, זו דברי רבי מאיר, שהוא סובר שמגיל 12 הקטנה כבר לא יכולה למען מאז שהביאה שתי שערות. אבל חכמים אומרים, יש מיעון במקום חליצה. דתניא, עד מתי הבת ממענת? עד שתביא שתי שערות. ורבי מאיר, כלומר כשהגיעה לגיל 12 הביאה שתי שערות. רבי יהודה אומר, עד שירבה השחור על הלבן, כלומר שיש שם הרבה שערות. הגמרא במסכת נידה מסבירה שלא הכוונה שיש שם ממש הרבה שערות, אלא אפילו אם שתי שערות, אבל הם כבר התארכו, וישר כששוכבים השערות האלו, זה נראה כאילו שהן כבר שערות גדולות, אז ממילא זה נקרא ירבה השחור הלבן, וכבר אז גם לדעת רבי יהודה, היא לא יכולה למען נמצא. שבת 12 וקצת יותר מכך, כל זמן שעדיין לא רבה השחור הלבן, אם מצד אחד יכולה לחלוץ, היא מחשבת גדולה, ומצד שני, לפי דעת רבי יהודה, היא עדיין יכולה למען. מה תיתין? כל מקום שיש תקיעה, אין הבדלה. כל מקום שיש הבדלה, אין תקיעה. בעבר היה נהוג שכאשר היה נכנס שבת, נכנסת שבת קודש, אז היו עושים תקיעות בשופר, ועידי זה מכריזים מכולם שעכשיו שבת קודש. אומר התנה, כל מקום שיש תקיעה, אם היום הבא הנכנס אלינו, צריך לתקוע בשופר כדי להבדיל בין יום החול לבין היותר מקודש היום שנכנס. ממילא, אז באותו הערב לא עושים הבדלה. למשל, אם עכשיו יום שישי נכנס שבת קודש, אז תוקעים בשופר יום שישי כדי לדעת שעכשיו נכנס שבת קודש. אבל באותו הערב לא עושים הבדלה, כי עד רבה. הבדלה עושים רק כאשר יוצא היום הקדוש ונהיה יום פחות ממנו. אבל כאן יוצא יום שישי שיום חול, נכנס שבת קודש, אז לא עושים הבדלה בערב. בכל מקום שיש הבדלה, אין תקיעה. כאשר למשל יוצאת שבת או יוצא החג, אז לא, אז באותו זמן עושים הבדלה. אז אם כן באותו היום לא עושים תקיעה, כי עד רבה אנחנו הולכים ליום שהוא פחות קדוש. יום טוב שחל להיות בערב שבת, תוקעין ולא מבדילין. מוצאי שבת, מבדילין ולא תוקעין. אם חל יום טוב להיות ביום שישי, ערב שבת, אז עושים תקיעות, כי ביום טוב הרי מותר לעשות מלאכה שיש בה אוכל נפש. אז לכן צריכים לדעת שעכשיו כבר עומד להיכנס שבת, ומלא צריך להפסיק ממלאכות שהם עושים בהם אוכל נפש. ולכן תוקעין ולא מבדילין. בליל שבת עושים רק קידוש, לא עושים הבדלה. אבל אם חל יום טוב להיות במוצאי שבת, אז עושים הבדלה. למה? כי נכון שמוצאי שבת זה יום טוב, אבל אומרים מבדיל בין קודש לקודש. קדושת יום טוב היא פחותה מקדושת השבת, לכן עושים הבדלה. ומדך גיסה לא תוקעין, לא עושים תקיעה ביום שבת לפני השקיעה, מפני שאדרבה, הקדושה הבאה אלינו היא קדושה פחותה משבת. כיצד מבדילין? מה נוסח ההבדלה? המבדיל בין קודש לקודש, ככה אומרים כאשר יום טוב חד את מוצאי שבת. רבי דסא אומר בין קודש חמור לקודש הקל. גמרא, איך היא תוקע? כאשר יום טוב חל להיות ביום שישי, בערב שבת. אז בוודאי שיש שינוי מהתקיעות הרגילות. איך עושים את השינוי? אמר רב יהודה, תוקע ומריע מתוך תקיעה. רב אסי אמר, תוקע ומריע בנשימה אחת. כלומר, ביום שישי רגיל, יום שישי וחול, עושים תקיעה, מפסיקים שנייה, ואז עושים תרועה, מפסיקים שנייה, ועושים תקיעה. אבל כאן הוא תוקע, ותוך כדי בלי שום הפסק, הוא מיד עושה את התרועה. לעומת זה, לפי דעת רב אסי, תוקע ומריע בנשימה אחת. ישנה הפסקה כלשהי בין התקיעה לתרועה, אבל במקום שבדרך כלל עושים תקיעה, נושמים ואז עושים תרועה, עכשיו הוא תוקע ועושה תרועה תכף בנשימה אחת, אבל עם הפסקה קלה ביותר, הפסקה קצרה ביותר. ותגמר להתקין רב אסי בהוצל, כשאמרתי, רב אסי תיקן בהוצל, שכמו שהוא אמר, שתוקע ומריע בנשימה אחת. מטיבי, יום טוב שחל להיות בערב שבת, תוקעין ולא מרעין. מה אליו לא מרעין כלל? אם כן, פורש קשה כאן גם על רב אסי וגם רב יהודה. כתוב כאן שלא עושים תרועה בכלל. עונה גמרא, לא. רב יהודה מתרץ טעמי. רב אסי מתרץ טעמי. רב יהודה מתרץ טעמי לא מרעין בפני עצמה, אלא מתוך תקיעה. ורב אסי מתרץ טעמי לא מרעין בשתי נשימות, אלא בנשימה אחת. מת הגמרא, שתי אחרי מסבירים את הבריתה כדבריהם. עבודה מסביר שמה כאן לא מרעין, כאן לא עושים תרועה בפני עצמה, אלא שהתרועה הזאת נהיית כהמשך לתקיעה, בלי שום הפסק כלל. הרבסי מסביר מה זה לא מרעין, לא עושים הפסקה ארוכה של שתי נשימות, תרועה לבד ותרועה בנשימה אחרת, אלא עושים את זה בנשימה אחת. מוצאי שבת וכו', היכה אמר לה, אמר רב יהודה בחתימתה, וכן אמר נחמן בחתימתה. ורב שד ברד רב ידי אמר אף בפתיחתה ולי תלחתה כבתה. אמרנו שצריך להגיד ביום טוב שחד מוצאי שבת, אומר עבדי בקודש לקודש. תגמרה מתי הוא אומר את זה? אז רב יהודה ונחמן אמר בחתימתה. בתחילה מתחיל עבדי מקודש לחון ובין אורן לחושך וכו'. רק בסיומת הוא אומר המבדיל בין קודש לקודש. ואילו מת הגמרא, דעתו של רב שד ברד רבידי, שגם בהתחלה המקום להגיד בדין בקודש לחול, אומר המבדיל בין קודש לקודש, וגם בחתימה, ברוך אתה השם עבדים בקודש לקודש. אומרת הגמרא, ואין לך כמותו. רק בסיום, בחתימה, אומר ברוך אתה השם עבדים בקודש לקודש. רבי דוסה אומר, בין קודש חמור לקודש הקל. ולידך יתק ותה, אין לך כמו רבי דוסה בעניין הזה. אמר בזירה, יום טוב שחל להיות באמצע השבת, כלומר יום טוב שחל להיות באמצע השבוע, אומר המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים וביום השבעי ששת ימי המעשה, מה היא טעמה? סדר הבדלות הוא מונה, כלומר למרות שבעצם זה לא עכשיו יום שבת, עד פי כן אומר את זה. מדוע? כי כאן הוא מזכיר את כל ההבדלות שמוזכר בתורה. מה שאומר הבדיל בין קודש לחול כתוב, להבדיל בין הקודש ובין החול, בין ישראל ובין אור לחושך כתוב פסוק, ויבדל בין האור ובין החושך, בין ישראל לעמים כתוב, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ולמה הוא חוזר ואומר עוד פעם ביום השביעי ששת ימי המעשה? כיוון שהוא מסיים ואומר ברוך אתה השם מבדיל בין קודש לחול, אז הוא לא יכול לסיים בין ישראל לעמים, כי תמיד צריך לומר סמוך לסיום בכלל החתימה, מעין החתימה, לכן הוא חוזר ביום שביעי ששת ימי המעשה, ואז הוא חותם ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.